הנושא, מלאכות המותרות והאסורות בחול המועד. עושים מעקה לגג. למה?
כתוב, התורה.
כן, אבל למה שיהיה מותר לעשות בחול המועד? למשל, בשבת אסור לעשות. מה אתה אומר? סכנה, נכון. עכשיו, אם יש סכנה, זה פיקוח נפש, אז למה לא עושים את זה בשבת? יש פיקוח נפש, יש פיקוח נפש. זאת אומרת, לא כל דבר זה פיקוח נפש כל כך גדול, אבל יש איזה מינימום.
לא, אבל גם כן, שבת זה יום אחד, אבל חול המועד זה יכול להיות
פיקוח. אבל מותר לי לעשות את זה ביום שישי של חול המועד, בערב רחג. עושים, אבל כי זה נקרא צורך המועד. עושים מעקה לגג. אגב, אסור לגור, אסור לישון בבית שאין בו מעקה. הרי, זה להפעיל או לא? לא, עוד לא, נכון? אסור ללון בבית שאין בו מעקה. ידוע, אסור. עושים מעקה לגג ולמרפסת, אותו דבר. הכוונה, שהגג הוא שימושי. אם זה גג שאין אליו גישה, זה בסדר. מברכים אגב, כשעושים את המעקה. אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו לעשות מעקה.
עוד ברכה
אפשר להוסיף. נכון,
טוב,
בבקשה. פעם אחרונה שעשית מעקה, לא אמרת. קורא לך כל שבוע. כן, עושים מעקה לגג ולמרפסת. מעשה הדיוט, אבל לא מעשה אומן. מה עושים מעשה הדיוט? מה שצריך כדי שלא ליפול. אבל לא עושים יותר מזה. שפין את הסדקים ומעגילין אותן במעגילה, ביד וברגל, אבל לא במחלציים. מה מדובר? בקרקעית של התנור. קרקעית התנור הייתה עשויה אדמה. עכשיו יש בה סדקים. אז מה עושים מדי פעם? שפין את הסדקים כדי ליישר את השטח. אז מותר לעשות את זה באופן שזה יהיה מעשה הדיוט ולא מעשה אומן. איך? שפין את הסדקים ומעגילין אותן במעגלה, כלומר מחליקים ביד וברגל, אבל לא במחלציים. מחלציים זה הכלי המיוחד שהשתמשו בו לצורך העניין הזה, זה אסור.
למה צריכים לעשות את זה? שיהיה הפסד אנרגיה.
אז אתה רוצה שלא יהיה.
אולי זה מקלקל פה אחר כך.
יכול שזה מקלקל את האוכל, את הלחם. גם יכול להיות שהלחם פחות טוב. או המצות פחות טובות. הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד. מדובר בכל החלקים של נעילת דלת. כלומר, דלת צריך בשביל זה ציר. הציר זה החלק של הדלת שנכנס בקרקע. זה לא כמו דלתות של היום, שהציר הוא בצד. פעם הציר היה למטה. בדיוק. זה נכנס בתוך הקרקעית, יש ציר. והצינור, מה זה הצינור? יש בזה שתי דעות. יש אומרים שזה הצינור שמקבל את הציר. כן, היו עושים חתיכת מתכת. יש אומרים שזה חלק בקיר שמקבל את הקורה שסותמת את הדלת. והמנעול, זה דבר ידוע, והמפתח, וגם הקורה, כן, הקורה הסוגרת. אז כל אלה שנשברו מתקנן במועד. מדוע? משום שזה צורך המועד. אם הוא לא יסגור את הבית שלו כראוי, יבואו גנבים ויקחו ממנו את הכל. ובלבד מדובר, אם כן, לא בזמן שעולים לרגל. לא, כתוב שמה, ולא יחמוד איש את ארצך. אבל לא נאמר שהשכן שלך לא יחמוד את ביתך. ובלבד שלא יתכוון, וזה מצווה גדולה, כדי שלא להכשיל את חברו. לפני העיוור לא יתן מכשול. כן, זה מצד זה. לא מצד שהממון שלנו חשוב, אלא כדי שחברו לא ייכשל באיסור גניבה. ועוד שאנחנו לא נבוא לחשוד בו לחינם. כן? אז אנחנו רוצים להיות בטוחים שהוא לא יוכל לגנוב, ככה שלא נוכל, שאם יגנב משהו לא נחשוד בחברנו.
זה שמונים מאוד,
המצב הוא ככה. נכון. אתה ודאי זוכר בילדותך שבישראל לא היו סוגרים את הדלתות פעם.
כן,
פה
נכון.
כן, לא היו סוגרים, לא סגרו את הדלתות. נכון. ובלבד, והדבר הזה עדיין היה קיים בעיר הקודש ימית. עיר שלמה שבה אנשים לא היו סוגרים את הדלתות. יוזים אפילו לחופש וכדומה, ולא יסורים. ובלבד שלא יתכוון לעשות מלאכתו במועד, כן? כלומר, אם זה יתקלקל לפני המועד, צריך לתקן לפני המועד. וכל כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד, כובשן. למשל, יש מלפונים חמוצים שאם אני אכין אותם היום יהיו מוכנים רק עוד שבוע. אם עוד שבוע אז אסור לעשות בחול המועד, כי אז יאכל רק אחרי המועד. אבל אם זה לוקח יומיים שלושה או אפילו ארבעה, כל שיאכל עדיין במועד מותר לכבוש במועד. טוב, זה דברי המשנה. כאן הגמרא שואלת מה זה מעשה הדיוט ומעשה אומן לגבי המעקה. איך היא דמי מעשה הדיוט? מה זה, כן? רב יוסף אמר בהוצא ודפנה. הוצא, אומר רש"י, הוצא דקל. דפנה זה עצי דפנה, כלומר זה זמורות של שיח שמעמידים אותם בתור מחיצה באלמה, וזה דבר לא חזק. זה לא חזק, אבל זה מספיק כדי שאנשים ישימו לב שעד כאן הגג. כן, במתניתה תנה, זה דבר דק גם, במתניתה תנה צר בצרור ואינו תחבטית. כלומר, הוא יכול אפילו לשים לבנים, אבל שלא ידביק אותם בטית. כלומר, כי יעשה קיר של לבנים.
אבל אם עושים יותר מדי חלש, זה לא יכול גם להיות מסוכן,
בצד
זה שבן אדם יכול
לחשוב
שזה מספיק חזק
ולהישען וליפול. צריך טוב, זהירות, מעשה הדיוט.
זה רק נותן מסר, הנה.
אבל הפרדה שבא ולא יודע,
בסכנה. טוב, יכול להיות שאדם עושה מעקה לא רק לצורכי ביטחון, אלא גם לצורכי צניעות, שלא יראו אותו. זה גם זה. כן. על זה הממשיך הגמרא. שפין את הסדקין ומגילין אותן במעגילה. אבל לא ביד, לא. כן, אבל לא במחלציים, כן? עכשיו, מה זה המעגילה? כן, שכחתי להסביר לכם מה זה המעגילה. המעגילה זה מין מקל שהוא גם כן כלי כדי ליישר את הסדקים, אבל הוא כלי פחות משוכלל. אבל בו מותר להשתמש. על זה אומרת הגמרא, השתה במעגילה אמרת שרה, ביד וברגל, מבעיה. אם אתה אמרת שבמעגילה, שזה כבר איזה מין כלי דפוק, מותר להשתמש, אז זה כבר יותר טוב מיד ורגל. אז כבר חומר שביד וברגל מותר. מה הצורך של המשנה לציין לנו את ההתר הזה? אחי כמה? אלא צריך להבין את המשנה אחרת. שפין את הסדקין ומעגילין אותן כעין מעגילה ביד וברגל, אבל לא במחלציים. הוא באמת מעגילה אסור. כן? אבל מה שרוצים לומר זה שהתוצר יכול להיות מושלם כיוון שהוא נעשה בלי כלי. לכן אפשר לעשות כעין מעגילה, שזה ייראה כאילו שהעבירו על זה מעגילה.
אפילו ברגל, אבל כמו מעגילה ולא כמו משהו.
כן, בדיוק. אבל גם לא פחות טוב. זאת אומרת, אפשר לעשות טוב עד כדי מעגילה. אני לא בקיא בקרקעיות של תנורים, כן? אבל יש כאלה מן הסתם שיודעים מה מדובר. יש ספר שלם יצא, שמן כזה, כלי זכוכית בתקופת התלמוד. יש כל מיני ספרים כאלה, כן? הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד. כאן יש איזה בעיה. מה? כל אלה הם חלקים של הדלת. עכשיו, כדי לעשות את זה צריך להשתמש במספר כלים. הכלי הוא פטיש. ורמיני, על זה יש קושיה. נאמר במסר שני, עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים. מזה עד ימיו? עד ימיו של יוחנן כהן גדול. שם יש תיאור של כמה תקנות שתיתן יוחנן כהן גדול, ואומרים שעד ימיו של יוחנן כהן גדול היה הפטיש מכה בירושלים במועד. כן? אנשים היו עובדים עם הפטישים במועד.
למה כהן גדול תיקן את
ה... כהן גדול אז היה ראש הסנהדרין. אז הוא ביטל את היתר להשתמש בפטיש במועד. אז אם אתה... מה פתאום מותר לתקן את המנעול? משמע שמימה ואילך כבר אין הפטישים נשמעים כלל במועד, גם לא לתואר שלום וברכה.
אבל פטיש זה סימן מלאכה?
לא, לא מכה בפטיש, לא מלאכת מכה בפטיש, כלומר הרעש זה משמיע. עד ימיו אין, מכאן ואילך לא. אז אם כן אתה רואה שזה אסור. לא קשיא, אין זה קשה, כאן בדנפחה, כאן בדנגרה. כלומר, הפטיש שעשה יוחנן כהן גדול זה הפטיש של הנפח. הפטיש של הפח עושה רעש אימים. הוא מפחות במועד שיש שקט קצת. אבל פטיש של הנגרים, נגרים הכוונה של עושה, נגרה זה לא נגר. נגרה זה המנעול, כן? של המסגרים בעצם. נגרי זה מנעול, מסגרים. אז הוא התיר את זה, כן? מתקיף לרב חיסדא. יאמרו, קלה רבה אסיר, קלה זוטה שרה. אז אתה כבר אי אפשר להפחיד. מה זה? אז יגידו, כל גדול אסור, כל קטן מותר. כן? זה קשה מאוד לשלוט על דבר כזה. הוא השתמשו אז בפטיש של נפחים, ויעשו את זה בעדינות, אני יודע. או מישהו מסגר, פתאום יעשה רעש אימים עם הפטיש הקטן שלו. אי אפשר, כן? אז זה קצת קשה לקבל. אלא אמר רב חיסדא לקשיא, במגלי בחציני. כלומר, יש הבדל בין שני סוגי פטישים בכל זאת, כן? מגלה זה מגל, זה מין, זה מסור בעצם, זה מסור. המסור הוא זה שמותר. למה? משום שהוא כמעט ולא משמיע קול. יש הבדל בין קול גדול וקול קטן, לבין קול, לבין כמעט לא קול. כל דבר עושה קול בעולם, כן? למשל, גם אם אני עושה אישה הזאת ואילך, שדגתי, אם אתה בא לקחת את הדג, אתה גנב.
אז במקרה שלא תהיה שם, נהר נניח מתייבשת,
לא גמל נשארו בלי מים. לא,
טוב, עכשיו עד כאן הסיפור הראשון. עכשיו גרסה שנייה של הסיפור, ואיקא דאמרי, יש כאלה שאומרים אחרת. כי לפי הסיפור הראשון זה רק בגלל שהם כבר דגו שרבה יתיר להם למלוח. כאן לפי הסיפור השני, איקא דאמרי, שר אלהו רבה מיצד מיזל הייתו יהיה וממלח. כלומר, הוא התיר להם לכתחילה ללכת לצוד את הדגים. ואז אמר לו אביי, והענן כבשים שהוא יכול לאכול מהן, כבשן תנן, כן? וכאן הרי הם לא יכולים לאכול כאלה כמויות. אמר לי, הננמה מתאקלה אגב יצצה. כלומר, הם יכולים לאכל על ידי שחיטה. כי הרי מה שקורה, הטענה היא כזאת, דג, כשהתחילו למלוח אותו, הוא ראוי לאכילה רק אחרי זמן רב. באמצע המליחה הוא לא ראוי לאכילה. אומר לו רבה, זה לא נכון, אפשר לאכול דג באמצע תהליך העיבוד שלו על ידי ששוטפים אותו מן המלח, אז הוא ראוי לאכילה. כן, זה אמנם לא הדרך המצויה, אבל זה אפשרי. לכן זה נקרא שזה ראוי לאכל במועד. כי עד שמואל, כן, כי, תשימו לב, כן, לפי ההסבר השני, רבה לא התיר לצוד כמויות גדולות. הוא התיר רק לצוד כמות הנצרכת, אבל היה חשש להווי שממילא הרי הכבישה הזאת לא תספיק עד סוף המועד. אז הוא אומר לו, אפשר לאכול על ידי איצצה. כלומר, איצצה זה על ידי שאנחנו שוטפים, כן, סוחטים את המלח מן הדג, ואז הוא ראוי לאכילה. כי עד שמואל, כמו שלשמואל, עבדו לי, עשו לו שיטין איצצה ואכל. כן, שטפו 60 פעמים והיה אוכל. רבה, גם כן, איקלה לברש גלותה, הגיע לבית ראש הגולה, עבדלה, 60 יצצה ואכל. כן, גם לא עשו ככה. היו שוטפים לו את הדג באמצע תהליך המליחה שלו, והיה אוכל. כן, אבל כיוון שזה אפשרי. כלומר, אנחנו מקילים במלאכת חול המועד. סך הכל זה איסור דרבנן. כן, אז אנחנו מוצאים דרכים הכלכלות להתיר. כן. רב, איקלה לברב, רב הגיע לביתו של רב שפיר, הייתו לקמיו הוא קברה, טילתה, הביאו לפניו דגים, טילתה בישולה, טילתה מלחה וטילתה טביה. כן? כלומר, היה שליש מבושל, שליש מלוח ושליש צלוי. אמר רב, אמר לי עד הצידה. כן, כלומר, למה מספרים את זה? כדי לספר איך אוכלים דגים. הגמרא, אם כבר מדברת על דגים, איך אוכלים דגים. ואמר רב, אמר לי עד הצייד, הצייד הנקרא עדה. אז מה הוא אמר לי, העדה הזה? קברה, תגים, תביה באחוה, צריך לטוות, לצלות אותו באחיו. מה זה אחיו של הדג? המלח.
סמוך למסבר.
סליחה. איפה זה? כן. קברה סמוך למסרחי מעלה. זה טוב לאכול את הדג קצת לפני השלב שבו הוא מתחיל להסריח. כשהוא מסריח הוא כבר מסוגן, אבל כשהוא עדיין מתחיל להיות קצת רך, זה טוב לאוכלו. מה? לא, הוא מדבר על דג סתם, לא כגוף.
זה שיטה, הוא אומר זה טוב לאכול את זה.
אדם דג, שלא יאכל אותו מיד, יחכה קצת.
אם הוא
חוקים בתהליך באמצע, יחכה כל המועד. לא מדובר על כבישה בכלל, מדובר על דג רגיל. מדובר לא בכל המועד, מדובר על דג.
הוא נגד דגים
פריים. זהו. הוא חושב שזה יותר בריא, שזה קצת מתחיל להסריח.
בריא או ניתן?
מעלה, זה מועיל.
זה מועיל.
כן, תסתכלו בתוספות. איפה שכתוב קברה סמוך למזרחי מעלה, ובזמן הזה תופסים סכנה למיכל סמוך לסירחה. מה? כן, זה מה שאומר. התוספות אומר שבזמן הזה לא אוכלים. כיוון שזה משהו. מה?
לא אוכלים מקדימים.
מקדימים לאכול. אוכלים את זה כשזה טרי. נכון. ואמר רב, כלומר אנחנו משנים את ההלכה לפי המידע המדעי שבידינו. ואמר רב, אמר לי הדת הידע אמר לי, קברה את הדג תביה באחוה, צריך לצלות באחיו. מי הוא אחיו של הדג? המלח, כן? למה? שניהם במים. עסוקה באבוע, כן? צריך לשים אותו אחר כך באביו של הדג. מה זה אביו של הדג? המים. מחלה דברי, צריך לאכול אותו עם בנו. מה זה בנו? זה הציר, ציר של הדג. אשתי עלה אבוע ולשתות עליו את אביו, המים. כן, אחרי זה צריך לשתות מים. ואמר רב, אמר לי הדת הידה, הדת הידה הזה היה לו זכות הגירה, שדיבר עם רב, והרב נשארו לאלפי דורות. כן, הדת הידה, קברה, תחלה וחלווה, לטעון גופה ולא לטעון פוריה. כלומר, דגים, תחלה זה שחליים, וחלווה, אני לא יודע מה זה שחליים, אני חושב שזה סוג של צמח שדומה לתחב. וחלווה, חלב, לטעון גופה ולא לטעון פוריה, שיכנסו בגוף, אבל שלא ייכנסו למיטה. זאת אומרת, לא ללכת לישון אחרי אכילת דגים. ואמר, היום גם כן, המידע הרפואי שונה מזה, שזה כן טוב לישון מיד אחר אחר. ואמר רב, אמר לי עדה ציידה, כברה, תחלה וחלבה, אם אכלת אחד משלושת אלה, מיה ולא שחרה, תשתה מים ולא שחר. שחר מזיק. ואם אין לך אפשרות אחרת, שחרה ולא חמרה, תשתה שחר, אבל לא יין. מסוכן. הדרן עלה אך משקין בתשלחין, ואנחנו פותחים עכשיו את המשנה הבאה. מי שהפך את זיתיו. למה הופכים את הזיתים? יש שלב, כשכותפים, מוסקים את הזיתים, הם עדיין לא ראויים כל כך לסחיטה, כדי להוציא מהם את השמן. זה שהם קצת התבשלו. איך הם מתבשלים? על ידי חום. על ידי שעושים ערימה גדולה של זיתים, הם מחממים אחד את השני, מתרככים, ואז סוחטים אותם. אז יש מי שהפך את זיתיו, אז זהו, ומדי פעם צריך לקחת מקל ולהפוך את הזיתים, כדי שאלה שלמטה יהיו למעלה ולאחר. ברור? מי שהפך את זיתיו, והראו אבל או אונס או שיתעוהו פועלים. ואז מה קורה? הוא אסור במלאכה, נכון?
מה זה או אונס?
זה באמת בעיה. אפשר להבין את המשנה הזאת בשני אופנים. אפשר לכם את זה בשני אופנים. אופן ראשון, זה כך. יש אדם שהפך את זיתיו לפני המועד. לפני כל המועד. פיתו הראו אבל, מת אחד מהקרובים שלו, או אונס, אני יודע, פיתו לקחו אותו למילואים צף 8, או שיתעו פועלים, הפועלים אמרו אנחנו נעשה לך את זה, בסוף הם לא עשו, לא באו בזה, נשאר עם הזיתים ככה, כן? עכשיו הוא אסור במלאכה, האבל, נכון? עכשיו מגיע חול המועד, אם הוא לא ימשיך את מלאכת הזיתים, הכל יתקלקל. ברור? המועד מפסיק את האבל. הוא מדבר על זה שהיה לו אבל עוד לפני המועד. היה לו אבל לפני המועד, בגלל זה הוא לא יכול לעשות שום דבר. הגיע המועד עכשיו. גם עכשיו הוא לא יכול לעשות כלום. אז אנחנו מחמירים יותר באבל מאשר במועד. אז באבלו אנחנו לא מתירים לו לגמור את מלאכתו. במועד אנחנו מתירים לו לגמור את מלאכתו. למה? הוא אומר, טוען קורה ראשונה ומניחה לאחר המועד. דברי רבי יהודה. זאת אומרת, הוא שם, הרי איך היו עושים אז? היו שמים את הזיתים בתוך סלים כאלה. סלים מחבלים. היו עושים ערימה של סלים, אחת על גבי השנייה, ולוקחים קורה כבדה מאוד, ונותנים לה לשקוע לאט לאט על הזיתים. ואז השמן היה יוצא, דרך תעלה. עכשיו, זה נקרא בית הבד, עברית. עכשיו, מה שאומרים, טוען קורה ראשונה, ואז לאט לאט זה ייפול, ומניחה לאחר המועד. כן, כלומר, כדי שלא יהיה הפסד יותר מדי גדול. רבי יוסף אומר, זולף, כלומר, מוציא את כל השמן, וגומר וגף כדרכו. גף כוונה, משל מגופה, סוגר גם את מיכל השמן אחר כך. בלי שום שינוי. כן, רבי יוסף, הרי הוא סובר, שלא צריך לעשות שינוי בדבר האבל. אז זה לפי ההסבר הראשון במשנה, שאומר שהאבל אסור במה שבמועד אנחנו מתירים. כלומר, אפילו מלאכת דבר האבל אנחנו לא נתיר לאבל, אבל מלאכת זה, מלאכת דבר האבל אנחנו מתירים במועד. זה ההסבר הראשון. הסבר אחר אומר שהאבל וחול המועד זה אותם הדינים ממש. שמה שאסור בחול המועד אסור לאבל, ומה שמותר בחול המועד גם מותר לאבל, וזה נצטרך לראות בגמרא כיצד ישווים את זה עם פשט סתירי המשנה. טוב.